שלום וברכה. כפי ששלחתי לפרסום אחרי ששאלו אותי מה נלמד, כן, אבל משום מה הייתה פשלה ושכחו להדפיס, ואני אמרתי למי שאחראי שזה יודפס שהוא פישל פשלה נורא, אבל בכל זאת שלחתי ידיעה. אנחנו נעסוק בעזרת השם בלימוד הספר הקדוש, הנבחר באמונות ובדעות, מאת רבנו סעדיה גאון. כלומר, בכתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת, מאת רבנו סעדיה ברבי יוסף אל-פיומי. בסדר? עבודו הגן עלינו, אמן. מדוע הספר הזה? אגב, יש מהדורות שונות, יש תרגומים שונים. אני מתכוון ללמד בדרך תרגומו של הרב יוסף קפח, זה צהל? אתה רוצה לראות? אני רוצה להסביר מה הרקע של הספר הזה ולמה הוא חשוב. יש, כלומר, איך אומר, משה זה אור החיים אומר את זה, אור החיים הקדוש, על הפסוק וישן מפני חדש תוציאו. זאת אומרת, יש בעולם. יש בעולם התמודדויות רוחניות, ערכיות, ובכל דור ודור, גדולי ישראל צריכים להתמודד עם האתגרים, הרוחניים והערכיים שהחוץ מביא. ואז יש לפעמים במדפים המאובקים של היהדות, יש רעיונות שנשמרו, אבל הם לא היו רלוונטיים. פתאום מגיע האתגר החדש, מוציא מן המדפים את הישן מפני חדש. כלומר, מגיע משהו חדש, אז יש לנו בישן משהו שמתמודד עם זה. אני אביא לכם דוגמה קרובה לזמננו. בביקור של הפיזיקאי אלברט איינשטיין, כשהוא ביקר אצל הרב קוק לפני מלחמת העולם השנייה, הרי איינשטיין היה פה מספר פעמים, וגם הוא היה פה אחרי הקמת המדינה, הוצע לו אפילו להיות נשיא מדינת ישראל, סירב, וכאשר איינשטיין הגיע אל הרב קוק, הרב קוק אמר לו, אתה יודע, הרעיון שלך על זה שהזמן הוא יחסי למסה, וזה הנקודה המרכזית בתורת היחסות, יש כבר רעיון כזה בספר קדום שלנו, הנקרא ברית עולם, ושם גם כן הרעיון הזה שיש זמנים משתנים לפי העולמות, זה כבר נמצא שם. אבל המעלה שלך היא שאתה נתת לזה ביטוי מתמטי. מצאת את הנוסחה המתמטית שמסבירה את זה. לכן אומר הרב, וזה כך דרכה של היהדות לדורותיה, שיש לה רעיונות פנימיים בתוך המאגרים של הרעיונות שלנו, ואנחנו מצפים לרגע שבו החוץ מזמין את השימוש ברעיונות האלה. כן? אז אפשר לומר, ואז אפשר לומר, בזכות איינשטיין, אותו רעיון שהיה שמור לכמה יחידי סגולה, מקובלים מיוחדים, הפך להיות רעיון כללי לכל. אגב, אני חיפשתי בספר הזה, איפה נמצאת תורת היחסות, איפה הרב קוק ראה את זה שם, לא הצלחתי לראות.
איזה ספר?
ברית עולם. מי כתב אותו? זה גם כן תעלומה. כנראה שני אחים תלמידים של הגאון מבילנה. כן? ברית עולם. ספר מאוד מאוד משונה, אגב, שמה יש הרבה פלפולים על אותיות ומספרים ודברים כאלה. אז שמה הרב קוק כנראה ראה את זה, אבל אני לא הצלחתי לראות איפה הוא ראה את זה. חיסרון שלי. עכשיו, הוא הדין עם היהדות כאשר היא נפגשה בימי הביניים עם הפילוסופיה היוונית. תגידו, מה פתאום היהדות נפגשת עם הפילוסופיה היוונית רק בימי הביניים? הרי הפילוסופיה היוונית הייתה קיימת 1,000 שנים לפני כן. כן, סוקרטס, אריסטו, אפלטון, הם חיו עוד בימי אנשי כנסת הגדולה. אז מה פתאום היהדות הרגישה צורך להתנסח באופן פילוסופי רק בימי הביניים? הבנתם את השאלה שלי? כן או לא? כן. מה? אה? לא, מה, לא היו לנו תנאים? לא היה לנו אמוראים? אף פעם פשוטי עם לא מסוגלים לנסח דברים. ראית פשוטי עם שמסוגלים לכתוב ספרי פילוסופיה? לא. זה תמיד איזה מקצוע של יחידי סגולה, בכל מקרה. אבל אנחנו רואים שאצל התנאים, ואצל הזוגות, ואצל האמוראים, יש ספרות מדרשית, ויש הספרים החיצוניים, אבל זה אף פעם לא מסודר שמה השקפות העולם של היהדות לא מוצגות באופן שיטתי, סיסטמטי. קושיה, תירוץ וכדומה, מדי פעם פה ושם. אבל כשיטה כוללת, אנחנו לא רואים שרבותינו, הקדמונים, ראו לנכון לכתוב ספרי פילוסופיה. למרות שבימיהם היו ספרים כאלה.
יש התנצחויות,
אבל זה אף פעם לא מופיע בצורה שיטתית. אז מאז, בימי הביניים אנחנו רואים שרבותינו מתחילים לכתוב ספרי פילוסופיה.
מי החכם המרכזי?
הרמב״ם. זה החכם המרכזי. עכשיו, אבל יש הרבה. עכשיו נשאל, מי הראשון? זאת השאלה. אתה רוצה תשובה? רבנו סעדיה גאון. פילון זה לא בימי הביניים. גם פילון לא נשאר בזיכרון הלאומי של היהדות. כלומר, זה שאנחנו יודעים היום את כתבי פילון, זה דרך הכנסייה הגיעה אלינו. כלומר, אתה לא רואה שחכמי ישראל לאורך הדורות מצטטים את פילון, עד רבנו עזריה מן האדומים. זה נקרא עזריה דרוסי. הוא הראשון שהחזיר את פילון לתוך היהדות. אבל לפני כן, אף אחד לא התעסק בזה. אבל אנחנו רואים שאחד מימי הביניים יש מחכמי ישראל. אני אמרתי רב סעדיה גאון הראשון, זה לא לגמרי ברור, רבי יצחק הישראלי לכאורה קצת לפניו. אצל הקראים נכתבו ספרי פילוסופיה עוד לפני כן. דוד אלמוקמץ וסלמן בן ירוחם, הם כתבו ספרי פילוסופיה. אבל זה תופעה שקיימת בעם ישראל בימי הביניים. מימי הביניים ואילך. נשאלת השאלה, למה רבותינו לא כתבו? רבותינו הקדמונים. הם לא כתבו כי לא היה צורך. מדוע? משום שאף על פי שהפילוסופיה הייתה ידועה, אבל היא לא הייתה פופולרית. היא נשארה בחוגים ממש מיוחדים, קרובים למלכות, אבל בהמון לא הייתה השפעה של הכתבים האלה. מה שאין כן, בימי הביניים מתחיל תהליך שבו החוכמה היוונית מתחילה להיות מופצת ברבים. ואז חכמי ישראל מרגישים צורך לכתוב ספרים המתמודדים בסגנון פילוסופי עם הטענות של הפילוסופיה. מה? בימי הביניים במקרה הזה מדובר מהמאה השמינית לספירה. עכשיו צריך להבין, יש פה איזה שהוא פער בזמן. הרי מתי מסתיימת העת העתיקה? במאה החמישית. כמאה החמישית עם חורבנה של רומא. כן, באופן באופן סתמי, אומר פורמלי, אומרים שהסיום של הזמן העתיק זה נפילתה של האימפריה הרומית. זה בשנת 476. כן? זה 24 שנים לפני חתימת התלמוד. כן? כלומר, התלמוד זה גם כן הסוף של העת העתיקה מבחינתם של היהודים, ובעולם נפילתה של האימפריה הרומית. מכאן ואילך מתחילים ימי הביניים. עד מתי? מתי מסתיימים ימי הביניים? במאה ה-15, התאריך הפורמלי, גילוי אמריקה, 1492. כלומר, יש לנו בערך תקופה של 1,000 שנה, שנקראים ימי הביניים, יש לזה כמה חלקים לימי הביניים, 1,000 שנה זה הרבה, יש תקופה שראשית ימי הביניים, זה התקופה האפלה, זה התקופה שלא רק האימפריה הרומית נפלה, כל העולם כולו נפל בידי הברברים שכבשו את רומא. ואז באותם הימים אין אפשרות אמיתית לייסד לא בתי ספר לחוכמה, ולא בתי מדרש ליהודים. התקופה הזאת אצל היהודים נקראת תקופת הסבוראים. מישהו יודע פה שמות של סבוראים? הממר, נכון. הממר אפשר להגיד, הוא מהסבוראים. יפה, אבל אתה אחד בכיתה. זאת אומרת, הוא אמר רק אחד. זאת אומרת, יש לנו תקופה שבה בקושי יש לנו ידיעה בין האמוראים לבין הגאונים, יש תקופה שבקושי יודעים מה קורה. זו תקופה גם שבה הישיבות סורה ופומבדיטה נסגרו בגלל הרדיפות הפרסיות. בקיצור, המצב על הפנים. זה לא שאין ספרות, יש קצת ספרות שנכתבת באותם הימים, מדרש שיר השירים רבה למשל, הפיוטים של רבי אליעזר הקליר, יש לנו ידיעות, אבל... מה? תלוי איזה מדרש רבה. נדבר פה על מדרש שיר השירים, בסדר? אז לא נשתקרה התורה, והייתה במחתרת. גם בארץ ישראל וכו'. הדברים משתנים בסוף תקופת הסבוראים, כשהעולם התרבותי העתיק נכבש על ידי האסלאם. המוסלמים מחריבים שתי אימפריות גדולות, את הביזנטים ואת הפרסים. בסביבות שנת 650 עד 700. כן, הרי מוחמד התחיל את הבריחה שלו ממכה למדינה ב-622. הוא נפטר בשנת 632, 10 שנים אחר כך. ואחר כך התלמידים שלו התחילו לכבוש את העולם. בשנת 700 בערך, יש אימפריה ערבית מהאוקיינוס האטלנטי, מרוקו, ספרד, ועד סין, עד הגבול של סין. זה משהו מטורף, כן? מדינה אחת ענקית שכוללת תחתיה את רוב העולם התרבותי העתיק. באירופה יש עדיין ממלכות פרנקיות של ברברים שבקושי יודעים לקרוא. באותם הימים, בשנת 600, זה כבר מתחיל להיות מאוחר יותר, קם קיסר חדש לעולם המערבי, קרל הגדול, נקרא שרלמן, כן, שהוא שלט על חלק גדול מאוד מאירופה, והוא היה מלך גדול, והוא דרש שבחצר שלו יהיו לפחות 6 כמרים יודעי קרוא וכתוב. זה 6 נזירים, כן? יודעי קרוא וכתוב.
מה זה כמרים שיודעים לקרוא וכתוב?
זה הייתה המציאות. עכשיו, צריך לזכור גם, הייתה לו ספרייה שכללה 120 ספרים. 4 מדפים. כן? לעומת זה, באותם הימים, חי בבגדד, חליף, כלומר, שליט של האימפריה הערבית, בשם אל-ממון. אחריו, גם הרון אל-רשיד. הרון אל-רשיד. שני החליפים האלה עשו פעולה מאוד חשובה. אל-ממון הקים מקום בבגדד, הנקרא בית אל-חיקמה, בית החוכמה. בית החוכמה אסף ספרים מכל העולם כולו. היו שם 110,000 ספרים. אתם רואים את ההבדל בין אירופה לבין העולם המוסלמי של אז, כל החוכמה העולמית הייתה מרוכזת באימפריה הערבית, בבירה בגדד, ואז החליפים מצווים להעתיק לשפה הערבית את כל מה שנשאר מהספרות העתיקה. כל ספרי הפילוסופיה, הרפואה, האסטרונומיה, הכל תרגמו לערבית. אגב, מי תרגם? נוצרים ביזנטים, נוצרים ביזנטים שעדיין ידעו יוונית, ויהודים. כל זה מתרכז בבגדד.
מלטינית לערבית.
מיוונית לערבית. יוונית, מהודית, מפרסית, כל מיני ספרים הגיעו בסופו של דבר אל העידן המודרני, בזכות הפעולה הזאת. מה יש גם בבגדד באותם הימים? יש עוד משהו, יש שם שתי ישיבות. ישיבת סורה וישיבת מומבדיטה, ששם החוכמה התלמודית המשיכה לעבור, והם עזבו כבר מזמן את הערים המקוריות של סורה ופומבדיטה, ועברו לבגדד. אז כך שאפשר להבין, היהודים נמצאים בצנטרום של הפעילה, של התרבות העולמית. מי הוא ראש ישיבת סורה באותם הימים? רבנו סעדיה גאון. לפניו היה גם רב יהודה גאון, שהיה ראש ישיבת פומבדיטה. בקיצור, ויש קשר בין החכמים האלה לבין העולם היהודי כולו, בעולם כולו. גם בתוך האימפריה הערבית, וגם מחוץ לאימפריה הערבית. למשל, יש מכתבים של הגאונים אל יהודי קייב שבאוקראינה, למשל. ולאותם הימים גם יש התעוררויות של כל מיני זרמים חדשים, גם ביהדות וגם מחוץ לה. בתוך היהדות מה? הנצרות היא נמצאת בביזנטיון, באירופה, נגיד בבגדד היא לא משמעותית. יש נוצרים גם בבגדד, הנסטוריאנים, ומה? לא. לא, הם בנכסות. כלומר, האסלאם מכיר ביהדות ובנצרות כדתות לגיטימיות תחת שלטון מוסלמי. בשלטון של השפלה. יש כל מיני חוקי השפלה, ג'זיה וכל הדברים האלה, זה מעמד הדימי. הדימי, כלומר, בני החסות. אבל אפשר לחיות שם, כן? חוץ מזה, יש עוד אישיות משמעותית באותם הימים, זה ראש הגולה. ראש הגולה, שריד מהתקופה התלמודית, ריש גלותא. ריש גלותא הוא בעצם מלך היהודים. הוא מלך היהודים, צריך לזכור שבאותם הימים 80%, אולי אפילו 90% מהיהודים נמצאים באימפריה הערבית. מה שיש באירופה זה מעט מאוד. זה בעלי התוספות וכו', זה עתיד להיות בעלי התוספות, אבל באותם הימים, רוב היהודים תחת שלטון מוסלמי, והם תחת השלטון של אדם אחד, ראש הגולה, שהוא צאצא של דוד המלך.
מי היה ראש הגולה בזמנו?
אז תלוי, יש שושלות של ראשי הגולה, ובעצם הוא אדם עם שלטון מאוד חזק, הוא יכול לגבות מיסים, הוא יכול להוציא להורג, זה בעצם... הוא מתמנה ישירות על ידי החליף, בהסכמת ראשי הישיבות. איפה שיש חרב. מסמכות שניתנה לו על ידי מלך פרס. כלומר, על ידי המלך הערבי. המלך הערבי מאציל לו סמכות, הוא יכול להרוג. סמכות הלכתית של מלך. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, ראשי הגולה שבבבל, ממקום מלך הם עומדים. לא מדענים דיני נפשות בבית דין, אבל במלכות כן. אתה יודע?
מדבר על 400 שנה לפני הרמב״ם, כל הסיפור הזה.
כל זה מתרחש מאות שנים לפני הרמב״ם. כן, כזה להבין, אפשר לומר, הבירה של היהדות באותם הימים זה בגדד. כלומר, בגדד היא גם הבירה של התרבות העולמית, אבל היא גם הבירה של היהדות. ואז חכמי ישראל רואים לנכון להתמודד עם הזרמים החדשים שמופיעים, עם הפילוסופיה היוונית וכו'. וזה מסביר מדוע נכתב הספר הזה, בערבית כמובן, זה השפה התרבותית של אותם הימים, עם התמודדות עם כל השאלות הפילוסופיות. עכשיו, זה אפשר לומר, זה ראשית הסוגיה. כלומר, כל מחשבה בימי הביניים, עד בעצם העידן המודרני, מתחילה את הדיון שלה בכל נושא שהוא מהספר הזה. לכן הספר הזה הוא חשוב. לא, של מחשבת ישראל. בתוך היהדות, נגיד יש לך סוגיה. הסוגיה מתחילה, נגיד, מאיזה מדרש הלכה, משנה, ברייתא, גמרא, תוספות, שולחן ערוך וכו'. אבל יש לך התחלה לסוגיה. ההתחלה של הסוגיות במחשבת ישראל, בצורה מסודרת, בסגנון פילוסופי, זה מתחיל מזה. בסדר?
יש
בספר הזה...
תרגום של
בן טיבון? כן, יש כמה תרגומים. כן, אז יש גם תרגום של רבי שמואל בן טיבון, ויש גם תרגום של הרב קפח, ויש עוד תרגומים. מה? זה רבי יהודה בן טיבון. אז זה רבי יהודה בן טיבון.
מה ראה הרב לעטיף את זה על כמו זה?
מה הביא אותי? זה כתוב בעברית יותר מובנת. בסדר? טוב. אז אנחנו נלמד גם למה הוא כותב את הדברים האלה, למה זה חשוב לו. כן. עכשיו, מאיפה פועל רבנו סעדיה גאון? רבנו סעדיה גאון פועל במסגרת ישיבות הגאונים. עכשיו, הגאונים הם בדרך כלל צאצאים של אמוראים. יש משפחות של גאונים, ובדרך כלל זה מאותה משפחה, לאו דווקא בן אחרי, אב ובן, אבל כולם מאותן המשפחות של אמוראים, שממשיכים את התלמוד, הם מדברים גם בערבית וגם בארמית. הארמית התלמודית זה הארמית שלהם. מה השאלה? נכון.
אז איך הגאונים באו אחרי האמוראים? לא אחרי
הסבוראים? אני לא אמרתי שהגאונים באו אחרי האמוראים.
צאצאים אמרתי.
אמרתי שהם צאצאים, זה משהו אחר.
הסבוראים לא נכנסים בתמונה?
הם נכנסים גם בתמונה. בסדר. עכשיו, מה? ראשי הישיבות. למה זה גאון? גאון זה ראש ישיבת גאון יעקב. בקיצור, גאון. עכשיו, גאון בגמטריה 60, כי הוא בקי ב-60 מסכתות. חומות. עכשיו, רבנו סעדיה גאון איננו, עכשיו, חלק אגב מהגאונים, הם גם צאצאים של ראשי הגולה. לא תמיד מסתדרים איתם. למשל, היה ראש הגולה כשהגיעו הערבים לבגדד. לא הגיעו לבגדד, הגיעו לבבל, יותר נכון. מי היה הכובש של בבל? מהערבים? לא. מי כבש את בבל? מהפרסים. נו, עלי בן אבו טלב, נכון? שהוא היה חתנו ואחיינו של מוחמד. בסדר? הוא הגיע לבבל, יצאו לקראתו, כך כתוב במקורות, 90,000 מישראל. כן, באו לכבודו. עכשיו, למה הם כיבדו את עלי? בגלל שהוא שחרר אותם מהפרסים. הפרסים רדפו את היהודים אז באותם הימים, את הרדיפה הקשה. היה המלך יזדגרד השלישי, יימח שמו וזכרו, שגם החליט באיזשהו שלב לחסל את המשפחה של ראש הגולה. הוא אמר, בית דוד זה בית מכובד אצל היהודים, צריך לחסל את הבית הזה כדי סוף סוף לגמור עם התקוות של היהודים לגאולה פעם וכו'. אז
הרגע של אנטישמיות, סתם
הוא זה קצת יותר מורכב, אבל זה יזדגרד השלישי, מחשמו וזכרו, שעשה את זה. כן, היו גם גאוני ארץ ישראל, כמובן. עכשיו, מה שאגב קרה בעקבות הכיבוש הערבי, שבבל בארץ ישראל, שהיו תחת שתי אימפריות שונות, ביזנטים ופרסים, זה התאחד. עכשיו, כשהגיע עלי, אז באו שני אנשים ואמרו לו, שלום, אני ראש הגולה. זה הרי הוא המלך. עכשיו, עלי צריך למנות את ראש הגולה. לא, אז הצליחו להינצל. יש אחד שהצליח להינצל, קוראים לו בוסתנאי. עכשיו, מגיעים בוסתנאי ועוד מישהו, כל אחד טוען, שלום, אני ראש הגולה. טוב, מה עושה עלי? הוא לא יודע. אז הוא רואה שאחד מהם, זה היה בוסתנאי, בא איזה זבוב ומתחיל לעקוץ אותו במצח ונוזל ממנו דם. ובוסתנאי לא מרים את היד. כדי לסלק את הזבוב. אומר לו, עלי, מדוע אתה לא מסלק את הזבוב? אמר לו, אנחנו לא מרימים יד בפני מלך. ואז הוא הבין שזה ראש הגולה, והוא עשה ג'סטה, עלי. לקח בשבי את שתי הבנות של מלך פרס. אחת הוא לקח לעצמו, אחת נתן לבוסתנאי. עכשיו, בוסתנאי היה כבר נשוי. והיו לו צאצאים משתי אנשים האלה, בני העברייה ובני הפרסייה, קראו להם. עכשיו, בני העברייה טענו, אנחנו אדונים שלכם, אנחנו ראשי גולה, אתם לא יכולים להיות ראשי גולה, אתם עבדים. ובני הפרסייה אמרו, מה פתאום? הוא גייר אותה, ולכן אנחנו רואים להיות ראשי גולה. הוויכוח הזה המשיך במשך 100 שנה בערך. עד שבסוף רב שר שלום גאון, שהיה ראש ישיבת צורה, והיה מצאצאי העברייה, הכשיר את בני הפרסייה לבוא בקהל. ואז הסתיים הוויכוח. אבל, לומר את האמת, הגאונים לא אהבו את צאצאי בוסטנאי, ומעניין, רב היי גאון, שהוא כמעט אחד מאחרוני הגאונים, כותב, אנחנו לא מבני בוסטנאי. אנחנו צאצאי ראש הגולה, אבל לא מבני בוסטנאי.
יש מחלוקת אם יגרו או לא יגרו?
הייתה מחלוקת, עד שהגיע רב שר שלום גאון, שהיה ראש ישיבת צורה, והיה מצאצאי ראשי הגולה, אבל הוא היה מצאצאי העברייה, והוא הכשיר את בני הפרסייה לבוא בקהל. וזה מה שסיים את המחלוקת. להסבר הזה שנתתי לך עכשיו, יש כינוי. דז'אבו. דז'אבו. כן, כן, אמרתי את זה כבר פעם. כן, בסדר.
לא,
רב שר שאול, יש הבדל בין רב שר שלום גאון לבין רב היי גאון. רב שר שלום גאון היה צאצא של בוסטנאי מן העברייה, והוא הכשיר את בני הפרסייה. לעומת זה, רב היי גאון מצאצאי ראשי גולה, אבל לא מבוסטנאי בכלל. הם לא אהבו את בני בוסטנאי, הם ראו בראשי הגולה האלה חבר'ה אלימים, שמנסים לכפות את דעתם על הגאונים. בקיצור, סיפור שלם. עכשיו, בימי רב יהודאי גאון. עכשיו, כן, אני רוצה לסביר עוד משהו שקרה. בהתחלה, הכיבוש הערבי היה... העמיד חליפים אחרי ארבעת החליפים הראשונים, קם בית אומיה. בית אומיה זה שושלת מוסלמית ששלטה על כל העולם הערבי ובירתה דמשק. דמשק. ואחר כך, בסביבות שנת 750, אז קם בית חדש, בית עבאס. צאצאים של אבול עבאס, דודו של מוחמד, והם שחטו את כל בני בית אומיה, חוץ מילד אחד שהצליח לברוח לספרד, והם הקימו את האימפריה העבאסית ובירתה בגדד. מאותה השעה מתחילים היהודים לכתוב ספרים כאלה. אתם רואים שיש איזו השפעה של המצב החיצוני על המצב הפנימי. באותם הימים חי אדם רב יהודאי גאון, ראש ישיבת פומבדיטה, ממש מגדולי האומה. הוא כתב ספרים חשובים, לא ניכנס לזה כעת, אבל באותם הימים הוא מתמודד גם עם הלידה של הקראות. קם זרם חדש ביהדות, הקראים. הנקראים בני מקרא, שסרבו לקבל את הסמכות של התלמוד, וחזרו אל פסוקים של התורה שבכתב בלבד. בסדר?
מי זה בראשם ענן?
אז המייסד זה בעיקר ענן בן דוד, שלפי מה שהגאונים מספרים, הוא עשה את זה בגלל שהוא רצה להיות ראש גולה ולא נתנו לו. אז יש סיפור שלם שהוא היה בכלא, והחליף עמד להוציא אותו להורג, כי הוא מורד בראש הגולה של היהודים. הוא אומר, לא, אבל אני ראש הגולה של הקראים, אז הכל בסדר. זה כאילו שתי דתות, ככה זה יסתדר. עכשיו, אז השאלה, אם יש רצף היסטורי בין הצדוקים לבין הקראים, זה שאלה במחקר. כן? לא, אני חושב שאין... יש רצף ואין רצף כאחד. לא, אבל בימי הצדוקים לא היה תלמוד. בעצם מה שהגאונים הצליחו לעשות זה להפוך את התלמוד לספר שהוא הסמכות ההלכתית לכל ישראל. פתאום קם ענן בן דוד ובנימין נהוונדי ומחליטים, כל זה לא מעניין אותנו, עכשיו אנחנו בונים את הכל מחדש. כן? עכשיו, הקראים היו בעלי השפעה עצומה באותם הימים. הם סיכנו את הממסד הרבני. כן? מול הקראים יש הרבניים. בימינו, הקראים כבר לא כל כך משמעותיים, הם היום יותר קוריוז, אבל הם קיימים. אני אמרתי את זה פעם בשיעור במכון מאיר, וקיבלתי מכתב של 40 עמודים מראש העדה הקראית העולמית. הוא אמר, אני מאוד אוהב את השיעורים שלך, אבל איך אתה אומר עלינו שאנחנו קוריוז? אנחנו 40 אלף. אמרתי, 40 אלף, אם נקבל את המספר, אם הוא אומר את המספר, שכנראה מוגזם, אז זה עדיין קוריוז ביחס למיליוני יהודים, כן? בסדר. אבל זה קיים, יש קראים גם בישראל היום. מה? ברמלה, באופקים יש. יש בכמה מקומות, יש בתי כנסת, בירושלים יש. כן. לא, לא, לא. מה שאתה רואה ברשתות החברתיות נגד התורה שבעל פה, זה מיסיונרי. כי אני, כל מה שאני רואה, כל מה שראיתי ברשתות זה זה, מה? רוב עם ישראל לא אוכל בשר וחלב ביחד, סימן שהם מאמינים בתורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב לא כתוב שאסור לאכול בשר וחלב. זאת אומרת מה? אבל... מי אמר לך שלא מסכים על כשרות? ועוד איך? זה לא קשור. אז זה, נגיד, רוב עם ישראל מחפף. זה משהו אחר. אבל לחפף זה לא אומר שאתה לא מאמין בתורה שבעל פה. אתה אומר, אני מאמין, רק אני מחפף. זה הכל. כן? בסדר, בסדר. אז זה לא נקרא שהם כופרים בתורה שבעל פה. זה נקרא שהם מחפפים או שלא יודעים. זה משהו אחר. למשל, היום החילונים... חילונים במדינת ישראל, באופן גורף, הם אורתודוקסים. כלומר, מהי היהדות שהחילוני לא רוצה לקיים? זה היהדות האורתודוקסית. כלומר, אי אפשר לומר שרוב החילונים הם רפורמים. הם לא יודעים מה זה רפורמה.
זה בתשובה,
אבל
זה לא אורתודוקסיה.
ברור, ברור, ברור. אבל מהי היהדות עבורו? היהדות עבור החילוני זה האורתודוקסיה. זה לא משהו אחר, כי היום אין אחיזה לרפורמים בארץ, כל כך. כן? זה העניין. כן. יפה, יפה מאוד, כן.
הוא קראי?
הוא קראי ויש לו חנוכיה, כן, ברור. בסדר. כן. טוב, עכשיו, באותם הימים, רבנו סעדיה גאון מתפרסם בתור הלוחם הגדול בקראות. צריך לזכור, הקראים היו מומחים גדולים לדקדוק. הם למדו הרי תנ"ך, זה הספר שלהם, אז הם עסקו הרבה בדקדוק עברי, יש לנו ספרים משלהם, וזה מה שהביא את רבנו סעדיה גאון ואת הרבנים לכתוב גם כן ספרי דקדוק, ורבנו סעדיה תרגם את התנ"ך לערבית. למה הוא תרגם את התנ"ך לערבית? כדי להגיד מה הפירוש האמיתי של הפסוקים האלה, זה נגד הקראות בעצם. זה נקרא תפסיר. כן? זה אצל יהודי תימן, עד עצם היום הזה, מתרגמים את התורה, ולפי התרגום של רבנו סעדיה.
ותרגום השני לא היה תרגום של התנך.
אה?
ותרגום השבעים לא היה תרגום של התנך.
באיזה שפה?
תרגום השבעים.
תרגום השבעים באיזה שפה?
ביוונית.
ביוונית. באיזה שפה דיברו בימי רב סעדיה? ערבית, נכון? אז הוא תרגם את התורה לאיזה שפה? ערבית. זה מה שאני אמרתי. אז זה קוראים לזה? טוב.
אז בעלי יש תרגום
השירים,
זה נשמע
כמו 70 שפות. טוב. עכשיו, רבנו סעדיה לא היה ממשפחות הגאונים. התחלתי לדבר על זה, שהם היו ממשפחות האמוראים. רבנו סעדיה התמנה כראש ישיבת צורה, למרות... שהוא לא היה ממשפחות הגאונים. בכלל, הוא לא היה מבבל. הוא היה ממצרים. הוא גדל במקום הנקרא פיום. זה היום, איפה שהפירמידות הגדולות, ליד גיזה, שמה? זה אלפיום. לכן קוראים לו רבנו סעדיה אלפיומי. מה זיקה אותו בלהיות גאון? פשוט מאוד, היה אז ויכוח בארץ ישראל, בין הגאון, מישהו שאל אם היו גאונים בארץ ישראל? כן, ראש ישיבת הגאונים הארץ ישראלי, אהרון בן מאיר. והוא חלק על חכמי בבל בכללי לוח השנה. והדבר הזה גרם שבמשך 3 שנים, חגגו את ראש השנה, את יום הכיפורים ואת פסח, לא באותו יום בבבל ובארץ ישראל. ואז הייתה סכנה אדירה של קרע בתוך עם ישראל, ורבנו סעדיה הוא זה שניהל את המלחמה בשביל חכמי בבל נגד הגאון הארץ ישראלי. הוא עשה את זה כשהוא ישב בעיר מוסול, ליד נינווה הקדומה, בקורדיסטן. עכשיו צריך לדעת שרבנו סעדיה היה 6 חודשים בארץ ישראל, אצל אהרון בן דוד. זאת אומרת, הם הכירו. אהרון בן מיר, כן, סליחה. הם הכירו זה את זה, ואז מתחילה התכתבות בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל, כשרב סעדיה הוא המעורב הראשי בכל הסיפור הזה.
אבל בקביעת לא השנה זה חכמי ישראל צריכים לקבוע. איך זה?
בקיצור, מה שקרה בסוף זה שאהרון בן מאיר נכנע.
נכון.
הוא נכנע, למרות שלכאורה הסמכות הייתה שלו, אבל הוא נכנע כדי למנוע את הקרע באומה, כך שהיום להלכה אנחנו נוהגים כמו רב סעדיה גאון, למרות שההלכה כמו אהרון בן מיר, אבל כיוון שאהרון בן מיר ויתר על סמכותו, אז זה בסדר. כן, הוויכוח היה מסביב לתרמה בחלקים של המולד זקן. אתם יודעים מה זה המולד הזקן? איך קובעים מתי ראש השנה? באיזה יום בשבוע? אז עושים את החשבון מתי המולד. מתי המולד אגב? כל כפתת יום, י' ב' שעות, זה תשצג חלקים. תשצג חלקים, 973 חלקים. עכשיו, יש לנו 4 דחיות לראש השנה. הדחייה הראשונה זה לא עדו ראש. זאת אומרת, אם המולד יוצא ביום ראשון, או ביום רביעי, או ביום שישי, ראש השנה נדחה ביום אחד. כלומר, אם המולד יוצא ביום ראשון, אז ראש השנה יהיה ביום שני. אם המולד יוצא ביום רביעי, ראש השנה בחמישי. כן, לא עדו, ואם זה בשישי, ינחה לשבת. זה כלל ראשון. דבר נוסף, בעיבור גטרג, אל תדרוש. לא, סליחה, הדבר השני, מולד זקן, אל תדרוש. מה זה מולד זקן? אם המולד יוצא ביום שבו ראש השנה יכול ליפול, אבל זה אחרי חצות היום, זה נקרא מולד זקן, ואז דוחים את ראש השנה ביום אחד, לפעמים יוצא שידחה ביומיים. כן, למשל, אם המולד הזקן יוצא בשבת אחרי הצהריים, מתי יהיה ראש השנה? ביום שני. כן? זה נקרא מולד זקן.
זה נהג היום?
זה הלכה, עד היום הזה. מולד זקן.
לא, אבל היום כשיש את הלוח הקבוע.
הלוח הקבוע בנוי על הכללים האלה. דבר שלישי, גט רד. זאת אומרת, אם המולד יוצא ביום שלישי, אחרי 9 שעות ורש דלת חלקים, בשנה מעוברת, אז ראש השנה נדחה. ואם יש גם בתות תקפת, שאם ראש השנה יוצא ביום, שהמולד יוצא ביום שני, אחרי תתוו שעות ותקפת חלקים, גם כן יש דחייה, דווקא בשנה פשוטה. זה 4 דחיות, ועל פי זה בנוי הלוח העברי. השאלה מה הלל עשה. הלל הקטן, אתה מכוון, הלל השני. כן. רגע, רגע, רגע. אז עכשיו, אהרון בן מאיר טען לגבי מולד זקן, התחייה השנית. אמרנו שאם יוצא אפילו חלק אחד אחרי חצות היום, ראש השנה נדחה ביום אחד. ואהרון בן מאיר אמר, לא נכון. מולד זקן זה רק אחרי חצות היום ותרמב חלקים. כלומר, הוא מוסיף 35 דקות בערך של הפרש.
זה לפי הרמב״ם?
לא, זה לפי אהרון בן מאיר.
הוא לקח את זה.
הרמב״ם עוד לא נולד באותם הימים. בסדר? עכשיו, על זה היה ויכוח, וזה מה שגרם במשך 3 שנים לקרע בעם היהודי. על זה המחקרים עד עצם היום הזה חלוקים בנושא, מי הצודק באמת, בסדר? בכל מקרה, בסוף זה נגמר. אגב, קברו את כל הוויכוח הזה, כן? כל הוויכוח הזה היה רק רמוז בדברי הראשונים, אצל רבנו חננאל וזה, ורבנו חננאל כותב דברים לא מובנים, הוא אומר, את זה אמרו מפני המחלוקת, והוא לא ברור מה זה. זה שהיום אנחנו יודעים מכל הפרטים האלה, זה בזכות הגניזה הקהירית, ששם מצאנו את כל ההתכתבויות האלה. בעקבות ניצחונו של רב סעדיה גאון, בעצם בעד חכמי בבל, הוא מונה לראש ישיבת סורה.
מה
לא, לקניעה? לא כל כך ברור בעצם, עד עצם זה לא ברור. עכשיו מה שמעניין, אז הוא נהיה ראש ישיבת סורה, ואז הוא עמד בוויכוח נגד ראש הגולה דאז, שקראו לו דוד בן זכאי. הוויכוח הזה הגיע בסוף אל החליף הארון אל רשיד. בקיצור, היו לו צרות לרב סעדיה, לא אהבו את זה שהוא גאון, למרות שהיו לו סיבות להיות הגאון וכו'. בקיצור, זה המצב. מה? הוא לא הראשון, אבל כנראה לא אהבו את זה. לא אהבו את זה. היה מקביל לפומבדיטה באותם הימים. אגב, היה מעניין, אחרי רב סעדיה גאון הייתה תקופה שישיבת צורה נסגרה, אחר כך היא נפתחה שוב, עמד בראשה רבי דוסה, בנו של רב סעדיה גאון, ואחר כך היה ראש ישיבת צורה, היה רבי שמואל בן חופני גאון, שהיה כהן. והוא היה חותנו של רבנו היי גאון, שהיה ראש ישיבת פומבדיטה. ומה שזה עכשיו מעניין, רבינו שמואל בן חופני גאון היה אדם משכיל. עסק הרבה בפילוסופיה, במדעים ובספרות כללית. בקיצור, היה כזה, כמו היהודים המשכילים, ראש ישיבת סורה, הוא עוסק הרבה בדברים האלה. רבנו היי גאון כותב שאסור ללמוד חוכמות חיצוניות, ולא מצאנו יראת שמיים, אלא במי שעסקו בתלמוד בלבד. לא כמו חותני רב שמואל בן חופני ש... עכשיו, אני שואל את עצמי, מה אשתו של רב היי גאון חשבה? כמו אבא שלה או כמו בעלה? זה אני לא יודע. הכל בבגדד, הכל קורה בבגדד. כן? שנאמר איך ישבה בגדד. כן. לא יודע, לא, זה מחלוקת ביניהם.
מתנגד למה שרב סעדיה גאון
עשה. אז הוא, רב סעדיה גם כן הוא אדם מאוד מלומד בפילוסופיה, ומבחינה מסוימת הוא חריג בנוף של הגאונים. אבל כנראה שבסורה, עסקו יותר בלימודי אמונה ופילוסופיה כללית מאשר בפומבדיטה. יותר מזה, נראה די ודאי שהמסורת של תורת הקבלה נשמרה בסורה. בסורה ולא בפומבדיטה. יש לזה סיבות. למשל, בסורה גם התחשבו יותר בתלמוד הירושלמי מאשר בפומבדיטה. יש לזה... טוב, זה נושא למחקר מאוד מעניין. היום, ברוך השם, אנחנו מגלים מתוך הגניזות הרבה כתבים מתקופת הגאונים, וזה משנה הרבה את סדרי הלימוד.
עדיין? היום?
כן, עדיין. עכשיו...
אבא למד שהרב
נכון.
לא
אומר כשנגיע לזה, נראה. בסדר? הוא מדבר על זה. עכשיו, אני רוצה להוסיף רק עוד כמה דברים על הספרים שכתב רבנו סעדיה. רבנו סעדיה כתב, מלבד ספר האמונות והדעות, שהוא הספר המרכזי במחשבת היהדות, הוא גם כתב פירוש לספר יצירה. הפירוש לספר יצירה, הוא כתב אותו בשפה הערבית, נתגלה במאה ה-20, על ידי הרב קפח, הוציא את זה לאור, וזה בניגוד לספר, לפירוש של רבנו סעדיה גאון על ספר יצירה, מודפס בהוצאות הקלאסיות, שזה לא של רבנו סעדיה גאון, זה של רבנו סעדיה אחר. הוא גם כתב ספר דקדוק, הנקרא ספר האיגרון, והוא גם כתב ספר תשובות לחיבי הבלחי, היה יהודי אחד באפגניסטן שפיתח כל מיני דעות שרבנו סעדיה התנגד עליהם בכל תוקף. הוא גם כתב, כפי שאמרנו, תרגום על התנך, פירוש לרוב ספרי התנך, גם כן חלק מזה אבן זה. יש לנו גם ידיעה שהוא כתב פירוש על המשניות, פירוש על התלמוד, כתב ספרי פסק, מה? לא, לא, על חלקים של התלמוד, אבל אנחנו רואים את זה גם, מה שנשאר בידינו זה הרבה מאוד. יש לו גם תשובות, יש לו תשובות הלכתיות, תשובות של רבנו סעדיה גאון. יש לו גם סידור, הוא כתב את הסידור, סידור רבנו סעדיה גאון. וגם כתב ספר מצוות, ספר המצוות לרבנו סעדיה, כתב גם פיוטים, כתב אזהרות, כתב הושענות. מה? אזהרות זה סיכום של התרי"ג מצוות בצורה של שיר. כן? מה?
זה בראש
שבועות אמרת?
לא,
בשבועות קוראים את האזהרות של רבנו שלמה אבן גבירול. או של רבנו יצחק ברבי ראובן.
אתה קוראים את...
לא קוראים, כן. מה עוד יש של רבנו סעדיה? טוב, אני חושב ששכחתי קצת מאוד, אבל בוכתה של ספרים, כן? זה אדם גדול. עכשיו, מה? מה שיש בידינו, בסדר, יש... למחקר יש הרבה מה לדבר על זה. הרב הנזיר, אגב, כתב... מאמר ארוך, כמין חוברת שלמה, על כל החיבורים של רבנו סעדיה. טוב.
למה אפשר לומר ש...
מה?
למה אפשר לומר שכניעתו של...
של אהרון בן מאיר.
רבנו סעדיה גאון.
הייתה עם כניעת שלום, כן.
נבעה מדאגה של אבי יקר אביה.
נכון, זה מה שאמרתי. כנראה.
אמרתי שהתשובה שניתנה פה.
נכון, כנראה, יכול להיות שזה, אבל לא ברור לגמרי. עכשיו, ספר אמונות ודעות בנוי מ10 חלקים, הנקראים מאמר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, עשירי. יש לו גם הקדמה חשובה. חלקים מהספר הזה לפעמים יצאו בנפרד. למשל, המאמר על הגאולה שהוא כותב, יצא לאור בנפרד בשם מאמר התחייה והפדות. כן? ויש לו גם ספר הפרישות השלמה, שזה חלק מהחלק העשירי, וכולי. בקיצור, כל נושא חשוב ביהדות נידון פה. כמובן שאחר כך יכול להיות מחלוקות על זה, ועדכונים וכדומה. בוודאי. עכשיו, יש אולי הערה אחרונה, לפני שאנחנו ניגשים לספר, יש, כמו שאתה ציינת, רבנו סעדיה הוא מתנגדים לאמונת הגלגול. נכון? רבנו סעדיה לא מאמין בגלגול נשמות. והוא כותב את זה בספר שלו. מה שמעניין, שהבעל שם טוב אמר על עצמו שהוא גלגול של רב סעדיה גאון. כך שזה גם העונש של רב סעדיה גאון. כן, עכשיו צריך להבין מאיפה זה בא הסיפור הזה. רבנו סעדיה הייתה לו מסורת במשפחה שהוא מצאצאי שלה בן יהודה. כן, הרי יהודה, בנו של יעקב אבינו, היו לו מהתחלה 3 בנים, ער, עונן ושלה. עכשיו, ער נשא את תמר, ועונן הלך לייבם אותה. עכשיו, ער מת, עונן מת, ואז נשאר שלה. ואז מה עשה יהודה? התחמק מלהשיא את תמר לשלה, כי הוא פחד שהיא קטלנית. אז מה עשה תמר? עשתה לו תחבולה, פיתתה אותו, נולדו לה פרץ וזרח. עכשיו, מה היסוד של היבום? תורת הגלגול, שהמת מתגלגל אצל הצאצא. שלה לא השתתף במשחק הזה. לכן, הוא אביו, הוא אחד הצאצאים שלו, רב סעדיה גאון, כופר בגלגול. בסדר? זה הנקודה. כן.
מה?
של
הספר, מה השם?
זה עניין של תרגום. אז זה בערבית, כן? אל-אמנת ואל-עתקדת, זה האמונות והדעות. עכשיו, הרב קפח סבר שחלק מהכותרת זה כתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת, כלומר ספר הנבחר באמונות ובדעות. אבל כנראה שהוא לא צודק, אבל זה נשאר. זה השאלה, האם, השאלה על פי, איזה כתב יד הוא עשה את זה וכדומה. כן, זאת ערבית קצת שונה, אבל היא מובנת היום. היא לא השתנה, הערבית לא השתנה, הרשמית לפחות, הספרותית לא השתנתה הרבה. מה? אדרבה, זה אומר שהיא כן עברה דרך סורה. בגלל שהוא כותב, יש אנשים הנקראים יהודים שמאמינים ש... אז מאיפה הוא מכיר אותם? רק שהוא לא מסכים איתם, אבל... לא, 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 לא. כן, ודאי, יש הרבה מאוד הלכות שבאות מרב סעדיה. אגב, יש גם אמונות שבאות ממנו, למשל, האמונה הפנתאיסטית. זה שאלוהים נמצא בכל מקום. הראשון שכותב את זה, זה רב סעדיה. וזה הגיע למחברי ספר, לשיר הייחוד. שיר הייחוד שהאשכנזים קוראים אותו בליל יום הכיפורים, ושם יש חרוזים שממש העתקה כמעט מילה במילה מתוך אמונות ודעות. ולא, לא, זה לא זה, אבל אין תוך מבדיל בינותיך, וקירות לא יחידוך. יש אצל חסידי אשכנז, כלומר החסידים הראשונים, רבי יהודה החסיד, רבי שמואל החסיד, יש הערצה גדולה לרב סעדיה גאון. טוב, עכשיו אפשר להתחיל.
יש פה
צנזורה
בספר
שהרב
לא רוצה להגיד דברים?
לא, 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 הוא לא חי בתקופה של צנזורה. טוב. אדרבה, זה פנתאיסטי. פתח מחברו ואמר. אפשר לקרוא? אין לכם ספרים. מה היה? אתה
מתכוון לצלם?
לא, לא התכוונתי לצלם.
לקבל צילומים.
למה לקבל צילומים? ראית הפעם שלמדנו פה ספר מתוך צילומים? כן, שהוא היה צריך לכתוב במערכת. טוב. פתח מחברו. אני יכול להתחיל או לא? פתח מחברו ואמר. קודם כל הוא מתחיל עם שבח, כך דרכם של חכמי ימי הביניים, לשבח את השם בתחילת הספר. ברוך השם אלוהי ישראל. האמת במובן האמיתות הברורה. טוב, אני עושה, טוב, צריך להבין, בערבית, כשאומרים חק, על חק, מה מתכוונים? מה? לא. על חק זה האמת. אבל זה גם כינוי לאלוהים. כלומר, משתמשים על חק גם כדי להגיד אלוהים, וגם כדי להגיד האמת. לכן זה אין פלא שרב סעדיה כותב, ברוך השם אלוהי ישראל, האמת במובן האמיתות הברורה. כן, על חקיק מעני לחק על מבי. כן, והמאמת לבני אדם מציאות נפשם בוודאות גמורה, ובאמצעותה מצאו את תחושותיהם מציאות ודאית. כלומר, יש, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם ודאות על קיום הנפש, ודרך הוודאות של קיום הנפש, ודאות של אמיתות החושים. מזכיר לנו קצת את דקארט. כן, דקארט שואל שלום, מה? אז זה משהו, הוא ייתן בספר. זאת אומרת, לפי רבנו סעדיה, אפשר להגיע להוכחות אמיתיות ליסודות האמונה. הוא אופטימי מאוד. מה?
אפשר להרגיש את הפתיחה של הרמב״ם, כאילו הוא מפקד
עכשיו. הוא יסביר, יש לו מאמר על הנפש בתוך הספר. עכשיו, יש אצל דקארט, רנה דקארט המפורסם, שואל שלוש שאלות. האם אני קיים? האם אלוהים קיים? האם העולם קיים? זה שלושת השאלות הבסיסיות שדקארט עסק בהן. אז מה הוא פתר? הוא אמר, אני קיים זה בטוח. למה? כי אני שואל את עצמי שאלות. אז המחשבה שלי מעידה על קיומי, קוגיטו ארגוסום, אני חושב, משמע אני קיים. עכשיו, אני מסתכל בתוך עצמי, ואני מגלה את מושג האינסוף. מושג האינסוף לא יכול לבוא ממני. אז הוא בא מבחוץ, מסקנה יש אלוהים. אם יש אלוהים, מה, הוא ירמה אותי? אז ברור שהעולם קיים. זה איך שזה בנו. עכשיו, אז... זה כבר קושיה של לוק. בסדר? אני רק מזכיר את הדרך של דקארט. עכשיו, אז גם פה הוא אומר, דרך, לפי רב סעדיה, האימות של החושים בדרך הנפש. כן? ובאמצעותם מצאו את תחושותיהם מציאות ודאית, ובהם ידעו את ידיעותיהם, ידיעה צודקת, ונסתלקו מהם בכך השיבושים, ושרו על ידי כך הספקות, ונתלבנו להם הראיות, ונזדקרו להם ההוכחות, ישתבח מעל לכל תיאור נעלה ותהילה. כן, אז הוא יסביר את זה. אבל מה שאני אומר, קודם כל, יש פה עמדה עקרונית של רב סעדיה, שהוא מאמין מאוד במוחלטות של השכל. השכל מהווה עבורו המקור של הוודאות. היום זה לא בדיוק הכיוון של המחשבה. אבל קודם כל צריך להכיר אדם שזאת הייתה דרך המחשבה שלו, ומי יודע, אולי הוא צודק. יש יהודי אחד, איך קוראים לו, שר שטיינמיץ. יובל שטיינמיץ.
יובל
שטיינמיץ. כתב ספר בשם הזמנה לפילוסופיה. ספר די פופולרי בימינו. למרות שהוא עסק הרבה בפוליטיקה, הוא גם עסק בפילוסופיה. עכשיו, מה שמעניין, שהספר בנוי על ההנחה של רב סעדיה גאון, שאפשר להגיע לאמיתות ודאיות על פי השכל, בניגוד לפילוסופיה הסובייקטיביסטית וכו'. אז כדאי להכיר סגנון כזה של מחשבה. עד כאן, להיום.